טוב, יום חמישי בשבת קודש, פרשת תרומה. לפני שאנחנו נכנסים לפרשת תרומה, אני כבר אומר, השיעור שלנו היום קצת קשה, אז אנחנו נקדים כמה הקדמות חשובות כדי להבין. אבל לפני שאנחנו ניכנס לתוך העניין של השיעור, אני רוצה רק לומר דבר מאוד חשוב. אנחנו רואים בפסוק הראשון של הפרשה, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, ויקחו לי תרומה, מעת כל איש אשר ידבנו לבוא, יקחו את תרומתי, וידועה השאלה הגדולה של כולם שואלים, רגע, מה זה ויקחו? הכי טוב לכתוב ויתנו, תרומה נותנים, לא לוקחים. אלא זה בא קודם כל להגיד לנו, רבותיי, בואו נעשה סדר בבלגן. כל מה שיש לכם הוא שלי. זהו, בואו נעמיד דברים במקום. אז אם ככה, אז מה זה איש אשר ידבנו לבוא? מה הקשר? אם זה שלך, אתה לוקח מה שאתה רוצה. איפה שייך פה? הלב. אלא זה באמת מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו לא צדדים טכניים. לא רוצה שתעשה את העבודה טכנית. זה שלי, עכשיו תחזיר לי. לא. הוא רוצה שזה יבוא עם הלב. כלומר, ברגע שיש חיבור של הלב אל המעשה, אז זה הופך להיות תרומת השם. אז זה מקבל את הקדושה של שם שמיים במעשה הגשמי עצמו. על מנת להיכנס לשיעור שלנו, קודם כל אני רוצה להקדיש את השיעור לרפואת סבתא. מזל בת. אסתר. לרפואה שלמה. שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותה לבריאותה מהר. כבר ראשונה, ושהלב שלה יהיה חם כמו תמיד, ופועל יותר בריא מאשר מתמיד. אני רוצה גם כן, שהקדוש ברוך הוא בזכות השיעור שלנו, ישלח רפואה שלמה לנעמי בת שולמית סלמה.
אלכסנדרה בת מלכה.
אלכסנדרה בת מלכה. וישלח זרע של קיימה, לכל עקרות עמך ישראל, ובכללם לכרמלה בת נורית, שתזכה לחבוק פרי בטן, במהרה בימינו. תראו, אני רוצה, לפני שאנחנו נתחיל את השיעור, להראות לכם את הספר, לא את הספר עצמו, אלא כדי שנבין. בכלי המשכן, אנחנו מוצאים דברים שונים. אבל לגבי כלי אחד, הוא משונה מכולם, מיוחד מכולם, וזה הארון. אנחנו כולנו מכירים את הפסוק, ועשו הארון עצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו, והמא וחצי רוחבו, והמא וחצי קומתו, וציפית אותו, אומרת התורה, זהב טהור, מבית ומחוץ, תצפנו, ועשית עליו זר זהב סביב. כלומר, הארון שלנו, בדרך כלל, אם אנחנו נחפש במקרא, אנחנו נמצא בו ארבעה שמות. הוא נקרא ארון העדות, הוא נקרא ארון השם, זה בספר יהושע, הוא נקרא ארון הברית, והוא נקרא ארון האלוקים. כלומר, יש לו ארבע שמות בתנ"ך, אבל הארון למעשה, אנחנו מסתכלים עליו מבחוץ, אז הוא נראה כך, ארון, עם הקרובים למעלה, שני בדים, והוא נראה מאוד יפה, אבל הוא מזהב, מצופה זהב. אבל הציפוי זהב הזה נעשה על עצי שיטים. כלומר, זה עץ מצופה. דרך העשייה של הארון, כתוב בתורה, ויעש בצלאל את הארון עצי שיטים, טוב, כתוב. המאתיים וחצי אורכו, והמא וחצי רוחבו, והמא וחצי קומתו. כלומר, למעשה הוא יצר תבנית. תקראו אליי, יצר פה תבנית. אוקיי? של שתיים וחצי על אחד וחצי. זה התבנית הראשונה. אבל זה לא הכל. כי כתוב אחר כך בפסוק, ויצפהו זהב טהור מבית ומחוץ. כלומר, היה צורך שהארון יהיה מצופה גם בפנים וגם בחוץ. ויעש לו זר זהב סביב. אז למעשה אנחנו מגלים שהארון היה מורכב משלושה חלקים, שלוש תבניות. שימו לב, הארון החיצוני פה למטה, שלתוכו נכנס ארון אמצעי מעצי שיטים מצופה, ולתוכו נכנס ארון הפנימי של זהב. זאת אומרת, זה מבנה בתוך מבנה בתוך מבנה, שלוש תבניות. מה? צבוע. מצופה, מצופה, לא, לא, מצופה, זה הציפוי זה הזהב, נכון, הוא לא, מצופה. עכשיו, אחרי זה, שימו לב, היו שמים את המכסה ושעליו הקרובים. כלומר, אנחנו מוצאים שיש בארון כמה חלקים? ארבעה חלקים, נכון? אחד, שתיים, שלוש וארבע. שכל זה נקרא ארון הברית, שלום עליכם. ולכן, זה הדבר הראשון שצריכים לזכור, שארון הברית היה וניכנס למחלוקת בגמרא, האם היה לו מדף מבחוץ, ששם שמו את ספר התורה שנתן את סליחה של לוחות הברית, כן? או ספר התורה שכתב משה, הרי לוחות היו בפנים, לוחות ושברי לוחות היו בפנים, אבל ספר התורה שכתב משה היה בחוץ. זה מחלוקת בגמרא בבא בתרא, ועוד כמה מקומות בש"ס, לא ניכנס לזה. אבל אפשר, תיקח משם. יש יופי. אבל לפני שאנחנו ניכנס הלאה, אני רוצה לקרוא לכם דבר חשוב. אומר רבנו רבי צבי אליעזר מקומרנה, שהוא היה הבן של המערי, אנחנו נשתמש תכף באיזה מושג שמוכר לכולם, נקרא אור מקיף. מה זה אור מקיף? כדי להסביר מה זה אור מקיף, אומר רבנו צבי אליעזר מקומרנה, אומר כך, ואני אקרא בתוך הספר אור עיניים. נו, איפה זה כאן? אומר רבנו, רבותיי, בואו נעשה סדר. אור מקיף, כפשוטו, זה אור שבא מכל הכיוונים. מקיף, נכון? כשאנחנו יורדים, כשמשחקים בהקפות, אתם צריכים להקיף את כל המגרש, נכון? מי שחותך באמצע, צוחקים לו, הלו, מה זה, פוס? מה קורה פה? הלו. מה זה אור מקיף? אומר רבנו רב צבי אליעזר, יש לו מספר הגדרות, אבל אני רוצה לקרוא הגדרה אחת. אור מקיף, אני קורא בפנים, ואני אקרא בדיוק, של ארבע עולמות. כלומר, של אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אלה ארבע עולמות שנשתלשלו בבריאת העולמות. ככל שזה יורד יותר למטה, זה עולם יותר גשמי. שהאור של הקדוש ברוך הוא מאיר בו. זה אור מקיף. אבל שימו לב, שאדם צריך לתקן נעשה על ידי דיבור שלו. כלומר, אנחנו צריכים לתקן את האור המקיף של ארבע עולמות, וזה נעשה במה? לא עם תוריה, לא עם מגלפה, ולא עם איזה עניינים גבוהים, עם דיבור. דיבור, אדם מדבר. כשאומר, על ידי דיבור שלו, כשאומר הקורבנות, כשמדובר על קורבנות שבתורה, שהוא נגד עולם העשייה, נעשה אור מקיף של עולם העשייה. כלומר, שאדם אומר קורבנות, הוא למעשה מתקן את אור המקיף של עשייה. כשאומר זמירות בתפילה, פסוקי דזמרה, מה הוא עושה? הם כנגד עולם יצירה, ונעשה אור מקיף לעולם יצירה. כשאומר ברכות קריאת שמע עד 18, שהם כנגד עולם הבריאה, נעשה על ידי האמירה שלו אור מקיף לעולם הבריאה. כשאומר 18, שהוא כנגד עולם האצילות, נעשה על ידי האמירה שלו אור מקיף לעולם האצילות. הוא אומר כך, כותב הארי בפרי עץ חיים בשער התפילה. זאת אומרת שלמעשה אור מקיף, מה הכוונה? אור מקיף זה אור שאדם בדיבור שלו, בדיבור התפילה שלו, הוא בונה את האור הזה. ואנחנו יודעים שהתפילה בנויה בהדרגה, כמו סולם. פעם אמרתי, למה התפילה, תקמו שכנסת הגדולה, שהתפילה מתחילה בברכות השחר, לאט לאט, קורבנות, אחר כך זמירות, אחר כך יש לנו קריאת שמע, יוצר מה שנקרא, ו-18. למה לא יש לך 18? זה עיקר התפילה. תפילה בגמרא, מה הכוונה? 18. אלא כמו הבן אדם, קם בבוקר, עוד חצי ישן. עד שהולך, עד שמתעורר, עד שמגיע לבית כנסת, עוד הקורים של העקבי של העיניים. הוא ככה עוד לא יודע, הראש שלו עוד לא תפוס, אומרים לו יאללה, תניע, תתחיל לתעשה תנועה, תתחיל לזוז, ברכות השחר. תתעורר, לאט לאט, תגיד קורבנות, תגיד קורבנות, תהיה אור מקיף, הראשון שיקיף אותך, ייתן לך סייעתא, כי אור המקיף הוא אור גבוה. כל מה שדיברנו זה בעולמות בפנימיות שלהם. כי התפילה מאיפה באה? התפילה היא חיצונית או פנימית? היא באה מבפנים. הדיבור, מה הוא? אפשר לתפוס אותו? מישהו פעם צריך לתפוס את הדיבור שלו? אני לא מכיר. זה הבל, זה אוויר, זה רוח. אז זאת אומרת, זה מה מבפנים. אז האור המקיף הזה, מקיף את האדם, מגן עליו, אומרים לו, יאללה, תעלה מדרגה. עכשיו תגיד זמירות. זמירות גם חז"ל אומרים, מופיע גם בזוהר הקדוש, שבהרבה ספרים, זמירות מלשון זמירה. הוא חותך את כל מי שמפריע. נגיד לקריאות בריאת שמע, נו כבר בן אדם, או, כבר שני אורות מקיפים יש לו, הוא כבר עומד עם הזמירה ביד. אז הוא יכול עכשיו להגיד קריאות בריאת שמע. ואז יכול להגיע ל-18. יש לו ארבעה אורות מקיפים. למה כל זה קשור לפרשה שלנו? בואו נראה בפנים. נאמר בתורה, ועשו ארון עצי שיטי. אומר רבותינו מקומנה, ועשו ארון מלא וב. כתוב ארון ולא א' ר' נון סופי, אלא א' ר' וב נון, מלא עם וב. וכתיב עוד דבר, ועשו. סליחה? מה זה? כולם יבואו לעשות ארון, לא יהיה ארון. אנחנו יודעים שיש הרבה טבחים שמבשלים את האוכל, מה קורה לאוכל? הלך עליו. זהו, נשרף, תקלקל, כל אחד שם זה פה, שם את המלח, אוי גם אני, שם את זה, אוי גם אני, הלך האוכל. לא, מה זה ועשו? מה זה לשון רבים? שאלה האדמו"ר, מדוע נאמר בלשון רבים ועשו ולא עשה? או עשה. שתגיד לבצלאל שיעשה. אתה, משה, תעשה. למה ועשו? את השאלה הזו הוא ביאר על דעת המערי, סבא סבא הגדול שלו. אומר המערי שיש באדם נפש, רוח, נשמה וחיה. אנחנו יודעים שהחלק הבא מהו? מהו? נו חבר'ה תגידו שנשמע.
יחידה.
יחידה כמה זה הרבה או אחד?
אחד.
זה רק למשיח. זה חלק של המשיח, יש אחד. אבל נפש ונשמה ורוח וחיה יש. יכול להתפזר לאנשים, יכול להיות להם. יש אנשים שיש להם חלק חיה, יש כאלה שיש להם נשמה, יש להם חלק רוח וחלק של נפש. ומי שלא יהיה לו ארבע אלו, ארבע החלקים הללו, זאת אומרת שזה בר השגה. כלומר, גם אדם, אם הוא נגיד באילן הקדוש, באילן הנשמות, הוא בא מאיזה מקום נמוך. נגיד הוא בא מ... איך נגיד את זה? נגיד שהוא בא מחלק העשייה. אבל מהמלכות של העשייה, המקום הכי נמוך. כן? משם השורש נשמתו. במחסן, הוא במגירה הכי קטנה, הכי למטה. אומר לו, רבנו האדמו"ר, רגע, בסדר? אז מה? תגיד שאתה לא יכול? לא. אתה יכול שיהיה לך נפש, אתה יכול שיהיה לך רוח של נפש, אתה יכול שיהיה לך נשמה של נפש, אתה יכול שיהיה לך חיה של נפש. נכון שזה באותו אזור, אבל זה מדרגות שונות, כי בתוך המגירה גם יש תאים, מחולק בפנים גם כן. יש מי שקרוב לידית, אז יש פותחים אורי אור, יש מי שנמצא בסוף של המגירה, לוקח זמן, צריך להוציא כל המגירה. אבל זה עדיין באותו מגירה. וכל אחד יכול להשיג את כל ארבעה החלקים, זה חידוש עצום.
הוא לא יכול לעלות למגירה אחרת?
זה מגירה שלו, אז לא רגע נעלה למגירה אחרת. זה שורש נשמתו שיתקן כל כל את זה, ובהם שנותן לו 80 שנה לא גנובה. בכל מקרה, מי שלא משיג את כל ארבע הבחינות הללו לא יוכל להבין ולהשיג סתרי תורה. זאת אומרת, הוא יוכל ללמוד תורה שבנגלה, והוא ישיג אותה, יבין. הוא יוכל ללמוד דרש, הוא יוכל ללמוד רמז, אבל את כל אלו הוא יבין, תהיה לו השגה. סתרי תורה הוא לא יוכל להבין. ולמה? כי בחינות נשמה לנשמה וחיה זה המקיף מבחוץ. כלומר, על מנת שתהיה השגה ותפיסה, אנחנו צריכים, כמו בתפילה, אור מקיף שמגן, ששומר. ממה בא אור המקיף? אמרנו, ממה? ממה הוא נוצר? נו! מהדיבור, מדיבורי התפילה שלנו. ממה נוצר אור המקיף בלימוד? רק אם נדבר. אם אנחנו נלמד בקול, אם אנחנו נלמד רק עם העיניים, לא יודע, אבל אור מקיף אין מזה, כי צריך שיהיה דיבור. לכן גוף האדם, אנחנו יודעים, לא מזמן עבר ט"ו בשבט, והתורה חז"ל המשילו הרבה את גוף האדם לעץ. למה הוא דומה לעץ? כי גם האדם יש לו את הרגליים כמו גזע, יש לו את הראש למעלה, זה הצמרת, הידיים זה ענפי. כלומר, הוא דומה לעץ השדה, ויש לו מבפנים נפש, רוח, נשמה, ומבחוץ יש לו נשמה לנשמה, שזה האור המקיף שלו. לכל בן אדם, בפוטנציאל זה מה יש לו. כלומר, כשתינוק בא לעולם, הוא בא עם כל הסריה, בפוטנציאל. בא עם אנרגיה מלאה של נפש, רוח, נשמה, חיה שלו. במדרגה שלו שורש נשמתו. לכן היו שלוש ארונות, ראינו בתמונות, נכון? היה ארון אחד, תיבה לתוכה נכנסה, עוד תיבה לתוכה, עוד תיבה. היו שלוש ארונות בארון. כי האצבע באמצע רומז לגוף האדם. שניים של זהב, הרי הם צריכים להיות מצופה, גם מבית, גם בחוץ, גם בפנים. אז יחזו שניים מצופים. אז מה יצא? שהציפוי זהב הזה, מה הוא עושה לארון העץ? מגיב אותו. נכון? גם מבפנים, גם מבחוץ. זאת אומרת, שני ארונות זהב, זה האורות המגיפים הפנימיים. כדי לשמור על העץ הפנימי. ואחר כך לשים בתוכו את התורה. כלומר, רק אחר כך הכניסו את התורה פנימה. לתוך הטבע הזה. כלומר, אדם שיש לו אור פנימי ואור מקיף, משיג את ידיעת התורה. לכן הארון נבנה באופן הזה, תכף נראה למה. ולכן בזה תהיה המדרגה שלו, עד שיפעל, וינקה את גופו, מה הכוונה? שלא יהיה באורות המקיפים, בזהב הזה, שלא יהיה פגע. צריך להיות זהב טהור. כלומר, הכל זהב, בלי שום פגיעה. כי ברגע שיש פגיעה, אז כבר האור המקיף לא מקיף. וכשהאור המקיף לא מקיף באופן מלא, אז מכירים את הדבר הזה. הגמרא אומרת, מי גונב? אחור או העכבר? מי אתם אומרים? אחור. אם לא היה אחור, לא היה עכבר. זהו, גנב, רואה פרצה, אז מה? הוא נכנס, אין פרצה, לא נכנס. כלומר, פרצה קוראת לגנב, זה בא מזה. יש פרצה, נכנס. זאת אומרת שאם יש לנו בעיה באור המקיף, אז זה המקום שבהם כל הבלבולים, כל הקשיים, כל המסתורים, כל התהיות, חולשות, באות שם. לכן, אומר האדמור, שאדם, איך הוא מתקן? איך אני מתקן מצב שבו הזהב שלי לא מלא? הוא אומר, זה נורא פשוט. אנחנו בעולם עשייה, נכון? אנחנו לא בעולמות של מלאכים. בעולם עשייה מותר לאכול, לשתות, לישון. מותר לעשות, לא רק מותר. יש גמרא בירושלמי, אני לא זוכר מי אמר את זה, שעתיד אדם לתת דין וחשבון על כל מה שהיה לפניו ולא נהנה ממנו. זה גמרא מפורשת בירושלמי. זאת אומרת שהעולם הזה ניתן לבן אדם, נו, תהנה. בראתי את העולם בשבילך. אבל, עצור. אנחנו לא מדברים שתהנה כמו בהמה. אנחנו לא מדברים שמי שיוביל אותך זה התאוות שלך. אנחנו אומרים תהנה, איך אומרים החבר'ה? בסבבה. בכיף. תהנה. אבל יש כשר, יש לא כשר. יש מותר, יש אסור. תקדש את עצמך במה שמותר. מה הכוונה? יש כוס תה. טוב שנזכרתי. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
אמן.
עכשיו ששתיתי עם ברכה זה מותר. אני יכול עכשיו להגיד, התה טעים. אבל אם שתיתי אותו בלי ברכה, הוא גם יהיה טעים, כי הטעם הוא נמתה. אבל כבר למדנו בשיעורים הקודמים, זה הלך. התפסתי. קדש את עצמך במה שמותר לך. כלומר, תעשה את כל מה שאתה רוצה על פי התורה, על פי המצווה, על פי ההלכה, ותהנה לך. כי ההלכה אומרת לאדם גם איפה הגבולות. עד כמה? אנחנו עכשיו נכנסנו לחודש אדר. כשנכנס אדר, מרבים בשמחה. טוב, אנחנו נגיע בעזרת השם לדבר על פורים, אבל אי אפשר כבר להתעלם. פורים בפתח, אמנם אדר א', אבל פורים בפתח. ואתם יודעים למה אוזני המן עושים אותם בצורת משולש? יש כל מיני דעות. נו, מה אתם אומרים? כן, כמו פורים משולש השנה, אבל זה לא כל שנה, בשנים אחרות אתה עושה פורים עם שני צלעות, אין לך מה להכניס. נו, למה עושים אותה משולש? אז עוד כל מיני דברים, זה האוזניים של המן וכו' וכו', אני יודע, עוד כל מיני רעיון שכחתי אותם. אבל רבותיי, שלושת הפינות הללו רומזים למה? שלושת המדרגות שאנחנו מדברים עליהן. האוזן המן הזו, יש בה רמז לאדם. הכל נחמד. שים לב, זה אפילו טעים. אבל תסתכל מה אתה עושה, תסתכל מה אתה רואה פה, יש שלוש פינות, ויש שם שלוש עולמות, שכל פינה ופינה זה מי הגשמי, מי עשייה, ליצירה, לבריאה. אז איפה האצילות? בפנים, זה המילוי הפנימי. זאת אומרת, קדש עצמך ומותר לך, גם בחומר הפשוט הטעים כמו אוזן המן, אפשר לברוא עולמות, אפשר למלא אותו באורות מקיפים. לכן, תסתכלו בבקשה, אנחנו אומרים אוזן המן, ראשי תיבות, הבנתי. כמה דעה? שש. נכון? אוזן המן, שש. למעלה, למטה, צפון, דרום, מזרח, מערב. מלא כל הארץ כבודו. תראו, כולם מה עשינו, אוזן המן. זה כזה שעצמך מותר לך. אומר האדמו"ר, רבותיי, ככה מתקנים את אותם פגמים שיש לאדם במקיפים שלו. ויהיה במדרגת נפש, במדרגה הכי נמוכה, אבל שיהיה מושלם. ובזה נבין הנאמר, ספר שמות שהקדוש ברוך הוא קורא אל משה בסנה, מה הוא אומר לו?
שלנה.
משה, משה. למה פעמיים? תקרא לו משה. פעמיים. וידבר השם אל משה. למה פעמיים? שלא פסק, לא היה הפסק אצל משה בין הגוף לבין האור הפנימי והאור המקיף שלו. כולו היה אור. הגוף לא הפסיק. לכן קרא לו פעמיים. גם לפנימי שלו, גם למקיף שלו. כולך תבוא. לכן ככה, אמרתי את זה באחד השיעורים הקודמים, לפני איזה חצי שנה, אולי יותר, מה שנאמר ממשה, שנאמר לו, של נעליך מעל רגליך, כלומר, תוריד את שני הנעליים. וביהושע, מי זוכר? ביריחו, כשמתגלה אליו המלאך, אומר לו, של נעלך, נעל אחת. נכון? מסכן ליהושע. נפל לו נעל. גנבו לו אותה בלילה. כתוב שזה היה בלילה. מה קרה? או אולי חס ושלום, אולי ין, לא היה לו רגל, הלך עם מקל, הוא באמת, מנהיג ישראל, לא יכול להיות. אז למה שם הנביא, המלאך אומר לו, שעל נעלך, ואולי אמר לו, נעלך, תורי נעלך, תישאר, מקום קודש, אי אפשר לשאר עם נעליים, נכון? מוזר. השלה הקדוש, בפירושו, על העניין הזה אומר, שאצל משה, משה היה התפשטות מוחלטת, היה אור כולו. נכון שהוא היה בתוך גוף, אבל הגוף הזה היה בטל לחלוטין, הגוף עצמו היה קדוש כמו נשמתו. יהושע, כבר אמרו זקנים, פני משה,
נחמה.
כמו השמש. פני יהושע, כמו הירח. פני משה כחמה, פני משה כלבנה. ומי מקבל ממי? הירח מקבל מהשם. הירח אין לו משלו, מקבל מהשם. אז הוא היה קטן ממנו במדרגה. אמר לו המלאך, תראה, צריך להוריד נעליים, אבל אתה יכול להוריד רק את הנעל של הרגליים, את האור הזה של הרגליים. אתה לא יכול להגיע להתפשטות כמו משה. משה היה כאילו יוצא מהאור של עצמו, כי לנו יש שני אורות. חשבתם על זה פעם? יש לנו את האור שלנו, נכון? ששומר שאנחנו לא נתפזר. אחרת היינו מתפשטים. והאור של הנעליים, שאנחנו הולכים איתם. אנחנו הולכים שני אורות. נכון? אצל זה, אצל משה, זה לא הפריע כלום. משה היה, אופ, איננו. או, כולו. הוא היה קיק, אהרון וישראל, מה רואים? כי קרן אור פניו. ויראו מגשת אליו. אופה, זה ירד אליהם פרוג'קטור. אור, רואים אור בא. ורואים משה בפנים. אבל אצל יהושע לא. יהושע רואים יהושע. רואים קדושה, רואים נביא, הוא נבחר על ידי הקדוש ברוך הוא. הוא נתן לו הנהגה בחיי משה לפני כולם. אבל פני משה כחמה, פני יהושע כלבנה. אומר האדמו"ר, במדרגה הזו של הנפש, אפשר לתקן מהר, כי זו המדרגה הנמוכה. לכן אמר אל משה, משה פעמיים, שלא יפסק. לכן אומרת התורה בארון. מה כתוב בארון? ועשו, עושה תראו את דבר מתוק מדבש. למה נאמר ועשו? אומר האדמו"ר, כי מצד משה לא היה צורך לשלוש ארונות. למה היה צורך לשלוש ארונות? כדי בשבילנו שנבין שצריך להיות מצופה מבית ומחוץ, כי אהרון רומז לאדם. אבל אצל משה אין הפסקים, הכל אחד. לכן משה רבנו לא יכול לעשות אהרון, כאילו זה לא שייך אצלו, כי הוא מעבר לאהרון. בואו נראה בפנים. כי העץ לא מפסיק כלל, כלומר גוף האדם, בחינות הגוף. לכן לא היה משה יכול לעשות את אהרון, כי לא היה אהרון בבחינות שלו, אלא הם עשו, ולא משה. לכן נאמר עשו, לשון רבים. כי מי שמקדש עצמו במותר לו, הוא מקיים בגופו רמח מצוות עשה, ושסה לא תעשה, הוא כולו הופך להיות מה שמוגדר עץ השדה. ולמה עץ השדה? אדם כזה, מה עושה עץ? מה עושה עץ?
גדל.
גדל כל הזמן. הוא לא מפסיק. אני קראתי לפני זמן קצר, לפני שבועיים, משהו כזה, מצאו עץ, אולי סיפרתי לכם, עץ בניו מקסיקו, באיזה פארק, לא יודע מה, עץ של אורן. לא גבוה, הוא עבר תקופה, עשו בדיקה עם לפי הטבעות, כן, שמוסים, כן. הוא בן 4,500 שנה. מימי אברהם אבינו, הוא חי. הוא נותן פירות עד היום. זה מדהים. זה פשוט לא יאומן. כי האדם את השדה, האדם יש לו נצח.
אורן.
אורן, כן, זה עץ אורן. והוא נותן לי צטרובלים. וכל, יש לו תאי, נכון, יש לו ענפים מתים, יש לו... אבל הוא כל שנה נותן, עד היום. רבותיי, מי ימי אברהם אבינו? לפי החישובים שלהם. אפילו אם פיקששו קצת. זה כמה אלפי שנים. כי האדם עץ השדה. הוא חי, הוא גדל, זה התפקיד שלו. ולכן, העץ הזה אמרנו, שזה הגוף והמקיף שלו, שתי בחינות. נכון? אבל צריך שיהיה מה? זהב מבית, כמו בארון, לא? מבית ומחוץ. זאת אומרת שצריך כמה אורות שיקיפו אותו?
שניים.
כמו שאנחנו, תסתכלו עלינו עכשיו פה, אנחנו מוקפים שני בגדים. יש את הבגדים הפנימיים שלנו, ובגד חיצוני. אנחנו דואגים שיהיה לנו שניים שיקר לנו.
אבל פה, אתה... כותב שהזהב הפנימי זה האור פנימי ולא המקיף, והשיעור אתה אסביר שזה המקיף וזה המקיף.
יופי, עוד מעט, שאלה מצוינת. לכן יש אורות פנימיים שזה המקיפים הפנימיים, ויש אורות מקיפים חיצוניים, ותכף נראה. בסדר רבי יאיר, כתב לנו. לכן המילה זהב רומזת למה? 14. זהב זה 7, ועוד 5, 12. ועוד ב' 2, 12. 2, נכון? 14, ביחד. ולכן, חז"ל אומרים בתלמוד, כל מקום שנאמר במקרא יד, כן? כי יד השם או יה, כן? או ימין השם, כן? סתם יד, מה זה? חסד. חסד. כן? חסד. ושורש החסד מאיפה? משם עין ב', נכון? שזה איזה עולם הכי גבוה, עולם הצילות. על כן, מה? זה גמרא. הגמרא אומרת כך, כל מקום שכתוב ימינך זה ימין, נכון? יד סתם, אומרת הגמרא, חסד, ימין. תסתכל ברב בתרא, פרק השותפים. בי"ד, ט"ו שם. לכן הרעיון שהתורה אומרת וציפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו, וזו התשובה לך, ועשית עליו זר זהב סביב. אנחנו מדברים, כמו שאמרנו מקודם, על התפילה. התפילה היא דיבור פנימי, נכון רבי יאיר? זה האורות המקיפים הפנימיים. אבל זה לא מספיק. כלומר, גם אם העץ מצופה בתוך הבית, יש לו אורות מקיפים מבחוץ, עדיין צריך מה? שמירה. צריך זר. ועשית לו זר זהב סביב. סביב הוא מה? לשון מה? מקיף. סובב. ולכן הציפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ, תצפנו, ועשית עליו זר זהב סביב, שלא יהיה הפסק בין הגוף שמפסיק בין הקדוש ברוך הוא לאדם הגשמי, אלא שיהיו אורות פנימיים ומגיב חיצוני בבחינת סביב. כלומר, יש פה עבודה כפולה. נכון שצריך להיות עבודה פנימית של האדם, והוא צריך לדאוג שתפילתו ומעשיו בפנים ויקחו לי תרומה, אבל כדי שתהיה תרומתי, זה איש אשר ידבנו ליבו. זה צריך לבוא מצד הלב, מצד הפנימיות של המצווה, מצד התחושה, איזה מזל שהקדוש ברוך הוא השאיר אותי בחיים ואני בריא כדי לעשות מצווה. לא הפוך. אדם צריך קודם כל לשמוח מזה שהוא יכול לעשות מצווה בכלל. אני אגיד. אחד הפעמים, אני אזהר מאוד. אחד הפעמים שהתלוויתי למורנו ורבנו הגדול, האדמור זיה, שיגן עלינו על כל עם ישראל, ביקשו ממנו לבקר אדם שהיה בגדר ששכיב מרע. והלכנו אליו הביתה, היה הבא בימים, ואני עמדתי בצד, והוא ישב ודיבר, דיבר איתו. הם דיברו. ואז שאל אותו האדמו"ר, מה הוא רוצה לעשות? מה הוא רוצה? אז להניח תפילין הוא לא יכול היה, היה אסור לו. כל דבר שרק שייך לקדושה, לא יכול היה לעשות. הייתה בעיה. ניקיון, נקיות, אי אפשר היה. אז הוא אמר לאדמו"ר, הדבר היחיד שהוא היה רוצה לעשות, ככה אמר, הדבר היחיד שהייתי רוצה לעשות, זה להיות נקי. הוא היה רוצה להיות נקי. אתם תופסים? כמה פעמים אנחנו, אומרת לנו אמא ללכת למקלחת, ואנחנו בורחים, כן, מחר, מחרתיים, זה, כי, אתה יודע מה, כמה פעמים אנחנו בעצמנו, אומרים, תדע מה, לא תקלח, מקלח מחר, השכנים עוד לא סובלים. סך הכל להיות נקי! בינינו זה דבר כל כך שולי, והבן אדם נמצא שכיב מרע, רחמנא ליצלן, הוא באמת נפטר. אחר כך, זה יום, יומיים אחר כך, וכל מה שהוא היה רוצה להיות נקי! למה? בשביל הריח? לא. שהוא יוכל לברך על מה שהוא שותה, שהוא יוכל להגיד מה, משהו שקדושה. זה כל מה שאכפת לו בעולם, שהוא יוכל להיות נקי. אתם מבינים איזה שינוי בתפיסה הזה? זה בן אדם שבדיבור הזה שלו, שכל רצונו היה מה? להיות נקי. כן? זה עשה את הכל מה שרק יכול היה לעשות. אני זוכר שאחר כך בניחום, אז האדמור אמר שם, הוא סיפר את זה, והוא אמר, רבותיי, אני יכול להגיד לכם, הוא היה נקי שהוא יצא מפה. זהו. כי הוא היה כל כך דבוק במחשבה שלו, ברצון הזה להיות נקי, כדי שהוא יוכל לקיים מצוות, שזהו, קיים את כל המצוות כולם. כולם. למה? כי זה היה הרצון העמוק ביותר שהיה לו. הוא לא רצה שהאדמור יעשה לו כל מיני עניונים, הוא יתפלל עליו בסדר, אבל הוא ידעו שזהו, הוא ידע גם כן. הרופאים עשו מה שעשו, וזהו. חיכה בבית. ורבותיי, אתם תופסים מה זה ייקחו את תרומתי? ייקחו את תרומתי, זה אומר אני רוצה שזה יהפוך להיות תרומה שלי, אבל זה תלוי בלב, ברצון הפנימי שלך. אתה רוצה להניח תפילין, כי אתה... הוא רוצה להניח תפילין. למה? כי זה באמת הרצון שלך? או בגלל שאתה לא רוצה חס ושלום להסתבך. אתה לא רוצה לעבור על איסור. זה גם חשוב, זה גם יפה. אבל נו באמת, זה לא תרומה שלי. זה אתה. אתה לא רוצה להסתבך. אז זה כבר לא תרומתי. זה תרומה, תרומה. לכן לא כתוב בתורה ויקחו לי תרומה. סתם. כתוב ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו. כלומר, לפני שזה בא מהלב, מה זה? סתם איזה תרומה, סתם מעשה טכני. מתי זה הופך להיות שלי? כאשר התבנו ליבו, שהלב מצטרף על זה, אז יקחו את תרומתי. אז זה שלי, עכשיו זה לשמי. לכן, התורה אומרת, וציפית אותו זהב טהור אני קורא בפנים, מבית ומחוץ תצפנו. ועשית עליו זר זהב סביב שלא יהיה הפסק הגוף מפסיק בין הקדוש ברוך הוא לאדם הגשמי, אלא שיהיו האורות הפנימי והמקיף, כלומר הרצון, הדיבור והרצון, יהיו כאלה שיהיו סביב. למה צריך אותם סביב? על מנת להגן מהקליפות, על מנת להגן מהמניעות, על מנת להגן מהחולשות. והם, צד השני, צד התומה, גם עליהם נאמר סביב. אבל, יש פסוק שאומר, סביב, כשיש אורמקים, שאתה מסובב במצוות, שבא מתוך הלב, רשעים מתהלכון. הם הולכים מסביב כמו כלבים, מנסים לקחת ביס, לא הולך. באים פה, לא הולך, כמו גדר חשמלית. נוגעים טרחפים אחורה, לא יכולים להתקרב. סביב רשעים מתהלכו. ולא יכולו להזיק ולהפריד את השפע שבא לאדם מלמעלה. כלומר, הארון בנוי באופן כזה שרומז אלינו. שצריכים לעבוד עבודה פנימית ולתקן את המידות שלנו בפנים. ואת המעשים שאנחנו עושים, לא לעשות אותם טכני. לא טכני. הקדוש ברוך הוא לא מחפש רובוטים. אם הוא היה רוצה רובוטים, רבותיי, כולנו היינו נוצרים באיזה מפעל עם אנטנות, אורות, והיינו הולכים כמו רובוטים. הקדוש ברוך הוא יצר אותנו מיליונים. כן, עיר בו עם ישראל. וכולם שונים מכולם, וכולם יש להם דעות שונות איזה מזה, אבל כולם נעשו את רצון אבינו שבשמיים. לא רובוטים. ברוך השם, כי אחרת אם היינו רובוטים לא היינו תורה כזו גדולה. איפה השס? כל הדיונים והמכות והמחלוקות. כל אחד יש לו שורש. כי זה צריך לבוא בפנים. אהרון רומז לזה. אהרון הברית רומז ללב הפנימי של האדם, לרצון של האדם, שהוא צריך להיות בכל מעשה, ולא רק בשביל היופי החיצוני. כי בשביל היופי החיצוני, התורה נגד יופי חיצוני. סתם. נגד חיצוניות. אין דבר כזה. יש חשיבות במשכן שיהיה זהב, דברים כאלה, ודאי. זה מקום שמלך גר. לכאורה. אבל ודאי שיש השראת שכינה. צריך ראוי. לבני מלאכים. אבל מדובר פה על המצוות שאנחנו עושים. שנחשוב היטב היטב לפני שאנחנו עושים מצווה, שיהיה בה, איך אומרים? רוטב. התבלין, שנקרא לב. לכן יש מילה מאוד מעניינת שהיא מקבילה. בארון כתוב, ועשית אותו, עצי שיטים, זהב, טהור. איך אנחנו מתפללים? לב, טהור, ברא לי אלוהים. שהלב שלי יהיה טהור כמו הזהב שבארון. כדי שיהיה הרצון הפנימי שלי שלם בכל השלמות. עכשיו רבותיי, מה אני אגיד לכם? דוגרי, זה לא קל. אמת, זה עבודה. אתם חושבים שזה בא מיד? לא. זה עבודה קשה, ארוכה. אבל מי שירצה להגיע לזה, מי שישאף לזה, מי ש... יחשוב על זה כל הזמן, אז הוא נקי. כי הקדוש ברוך הוא רחמנא, מה? ליבה בהם, הוא מסתכל בלב. שום דבר לא. דבר ראשון לב. תראה לי את הלב. לכן התורה איך היא מתחילה? בבית, איך היא מסתיימת? בלמד, לב. כל התורה כולה זה לב. אני קודם כל מסתכל בלב. אחר כך שאר הדברים. זה יכול להיות נורא נחמד. לכן למשל הגמרא אומרת, לגבי עניין של צדקה של גויים. מה אומרת? מה פתאום? מה פתאום לקחת צדקה מגויים? יש כמה סיפורים כאלה לא פשוטים. למה לקחת צדקה מגויים? אתה מזכה אותם במצווה. ואז הם מרוויחים מזה. לא, אל תיקח מהם. כן, יד, לא סיימנו. לכן אומרים חסד לאומים חטאת. הם נותנים, אבל בשביל כבוד, בשביל תעודה, בשביל שעשו להם איזה סרט, אז זה לא רציני, כלומר אין לב. אז לכן אין לך מה לחשוש. הצדקה הזו לא נחשבת. הגמרא שם אומרת שהיה מי שהיה מקפיד, אחד האמוראים, שהוא היה מקבל כסף מגויים, אז את הכסף של הגויים היה נותן למי? לעניים גויים. לא יהודים. שלו, לא יפגע בהם. שלו, לא מחיזה.
למה נוצרים שהיום נותנים בגלל שמאמינים?
אני לא נכנס לזה, אתה מכה על פצע פתוח. אני לא רוצה להביע את דעתי בעניין. כן.
הרב הסביר על העקיפים הפנימיים ששורים בתוך הגוף, ועל העקיפים שסובבים את הגוף. איפה כאן בכל המערכת נכנס האור פנימי?
האור הפנימי זה החלל שיש בין שלושת הארונות. הארונות הרי על מנת שיכנסו זה בתוך זה, צריך שיהיה רווח ביניהם, אחרת לא נכנסים. וזה האורות המקיפים שבתוך הארון עצמו, כלומר אור בקיף של הפנימי, והזר סביב זה האור החיצוני שמקיף את הכל ביחד. בסדר? אוקיי, אז אם זה ככה אנחנו נחזור על המשקל ונראה איך הדברים מתקשרים בסופו של דבר, גם כהרגלנו בשנה זו, בענייני השמיטה. אנחנו נקרא בפנים, על מנת שיריות המשקל. הרי היריות היו בד, אורות, כן, בדים. אורות, אלים, מורדמים, אורות חשים, כל רוח, אתם יודעים מה קורה לאוהל, לא? יש אור, האוהל זז, נכון? היריות זזות.
נכון, נכון.
הם לא קיר. לכן, יש ברש"י דבר מורה מעניין. על מנת שיריות המשכן לא ינועו ברוח, הם היו מחוברים. כן, היה אליהם יתדות מנחושת. נכון? היו עשו את היתדות מנחושת. עכשיו, עכשיו, רש"י, שהוא מבאר את הנושא של היריות ושל היתדות, הוא מתלבט. האם היתדות היו בתוך הקרקע, או שהם רק הניחו את היריות, ואז הם שמו משקל, הניחו את האדנים ככה. מונח, עד היה משקל, אז היריות לא זזו. וזה מנע מהיריות לזוז. אבל הוא מכריע, והוא אומר שהיתדות היו בתוך הקרקע. כלומר, ממש תקועות בקרקע. להתלבטות הזו של רש"י, רבותיי, יש השלכות הלכתיות וגם רעיוניות. למה? הרי המשכן נבנה מאיזה חומרים? חי, נכון? מן החי. אורות, ומן הצומח. עצים. נכון? חי וצומח. עכשיו, לעומת זאת, מה? מה אמרת?
הפשטה
זה צמח.
נכון,
זה בסדר, אמרנו, חי וצומח. לכן, במקדש, המקדש נמנה ממה? רק מי? דומם. כן, פרוכת, אבל המקדש כולו דומם, אבנים. וידוע, היה כזה מראה, זה גמרא, זה מחלוקת, האם היה קיר? כן. נכון, נכון, נכון. אנחנו מדברים על בית המקדש השני והשלישי שייבנה. אבל הידוע שקדושת בית המקדש היא גדולה מקדושת המשכן. כי גדולת המשכן, קדושת המשכן זה לעיתו וזמנו. וברגע שנמנע מקדש, גמרנו. קדושתו היא קדושת עולם, ואין יותר מצב של משכן. זאת אומרת שקדושת המקדש גדולה מקדושת המשכן. כי הוא מעלה את הדומם הנמוך, ושימו לב, והנחות ביותר בעולם הזה לדרגה הקדושה. כי חי וצומח הם גבוהים מדומם. במקדש נעשה חיבור של מלמטה למטה. מהמדרגה הנמוכה ביותר שזה הדומם, והחי והצומח, החי זה לא רק הקורבנות שהובאו בו, והצומח זה לא רק המנחות שהובאו בו, שהיו מן הצומח, אלא הוא העלה את כל המציאות, חי, צומח, דומם, לקדושה. והרש"י אומר, הסברה של רש"י לפי מה שהוא אמר, שהיתדות היו בקרקע, נעוצות בקרקע, מלמד שכך היה גם במשכן, רבותיי. כלומר, שהם היו נעוצות בקרקע, כי הקרקע מה היא? דומם. כלומר, גם במשכן הייתה מציאות של חיבור מן הדומם אל הצומח ואל החי. ולכן החיזוק לזה זה פסוק מפורש, שנאמר הוא מן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן. כלומר, צרפו את הדומם אל הקודש. אם זה כך, אנחנו יודעים שיש ארבע יסודות שנבראו בבריאת העולם. אש, רוח, מים, עפר. זה היסודות. וכנגדם נבראו דומם, צומח, חי, מדבר. זה כנגד זה. והבריאה כולה, הדומם, הצומח, חי והמדבר, כוללים בתוכם את דצחם. דומם, צומח, חי, מדבר. נכון? פלא. תכף. מה? אמרתי שהם כוללים את כל ארבעת היסודות. אוקיי? ארבעת הצורות כוללים את ארבעת היסודות. עכשיו תגידו לי, רגע, דומם מדבר? דומם, נכון? מה, הוא מדבר? מה אתם אומרים? מה זה דומם? שותק, נכון? אבל זה אומר שהוא לא מדבר? שאין לו יכולת דיבור? סימן שאלה, נכון? כתוב בתורה, פרשת החרמות, וידום אהרון. הוא לא ידע לדבר? הוא דיבר בפנים, דיבור פנימי. גם הדומה מדבר, בפנים. מספר רבנו הארי הקדוש היה רואה דומם, ויודע, יש פה נשמה מגולגלת. הנשמה הזו מתפללת, הנשמה הזו מתחננת, שהיא תצא משם. יהיה דומם משהו מדבר, מדבר בפנימיותו. אנחנו לא יודעים לראות את זה, אנחנו לא שומעים, אבל הוא מדבר. לגבי צמחים, כולנו כבר שמענו על המחקרים שגילו שצמחים, יש להם שפה משלהם. בעלי החיים אנחנו שומעים, לבני אדם אנחנו לא מפסיקים לשמוע. שמדברים גם מה שלא צריך. זאת אומרת שלמעשה, כל ארבעת היסודות הללו נמצאים בכל דבר, כמו שלמשל בן אדם, יש בו את כל ארבע היסודות, אש, רוח, מים ואפר, ואנחנו לא יודעים אף פעם להגיד איפה זה נמצא בכל רגע. זה יכול להיות פה, זה יכול להיות שם. אדם כועס, מה אומרים? בערה בו אש. הם. וחמתו בערה בו. במגילה, נכון? לא חמותו. חמתו. הכעס. האש. בערה בו. כן, אש הכעס. לכן, מן המפורסמות, שבהיות האדם בחיר הבריאה, היות והוא המובחר מכולם, הוא גם מה עושה? משתמש בכולם. כי הוא בעל הבית. בשבילי נברא העולם. כלומר, כל היסודות הם לשימושי, לצרכי. ואני צריך להשתמש בהם. אבל, ברגע שהאדם משתמש בחלקי הבריאה, בכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא ביסודות שלהם, והאדם משתמש, מה הוא עושה? הוא מרומם את מה שמתחתיו אליו. אם הוא משתמש בדומם, אז הוא רומם את הדומם. אם הוא משתמש בצומח, שם אותו בסלט, אז מה קורה? הוא אוכל, האוכל הזה הופך להיות דם, ועכשיו באיזה רמה הצומח? של מדבר. הוא חי, הוא מדבר. כלומר, כל מה שהאדם פועל על המציאות, הוא מרומם אותו. כשאדם לוקח אבן ובונה אותה בקיר, שיהיה לו בית, הוא רומם את הדומם, כי הבית הזה עכשיו לשימושו. אז הדומם הזה הוא לא סתם חתיכת אבן זרוקה באיזה מקום, עכשיו הוא בית משכן למקום תורה, עכשיו הוא בית מחסה מחמה ומצינה, ונשמה יהודית. אז הוא מרומם. לכן ניתנה רשות לבני האדם מצד אחד, וחובה ליהנות מכל מה שנברא. הנה פה הירושלמי, אתם רואים? רבי חזקיה, שם רבי כהן, בשם רב, עתיד, בשם רב, אומר עתיד האדם מידה דין וחשבון, על כל שראה עינו ולא אכל. אוי ואבוי, זוכר את האדמור. אני אומר לכם, אני לא אוהב תמרים יבשים. מה לעשות? לא אוהב. ואתם יודעים כמה תמרים יבשים אני אכלתי אצל האדמור? בחיים לא אכלתי תמרים יבשים, עד שהגעתי אליו. ואחרי שהוא הסתלק, אני כבר לא אוכל. כי כבר אכלתי, נהנתי. אבל אני לא אשכח את הפעמים שהוא היה מגיש, הייתי צריך לשולחן, היו צריכים לשים שם, כשיהיה כיבוד, שאנשים באים, היו תמרים יבשים תמיד. תמיד. ואמרתי לו, אכלתי ביסקוויט וזה, לא אכלתי מהתמר, אז הוא אמר לי, מה עשה לך התמר? למה אתה כועס עליו? פגע בך? אמרתי לו, לא אוהב את זה. הוא אומר לי, למה? איך אתה לא יכול לאהוב? קדוש ברוך הוא ברא דבר כזה, אתה לא אוהב? תברך מיד. זה הפעם הראשונה. שהוכיח אותי לברך על זה. נו, אכלתי, מה אני ברכתי ואכלתי. אבל ידעתי, כל פעם שאני בא לשם, אני צריך לאכול לפחות שני תמרים. זה חובה. כן? מה זה? קודם כל, הוא ברא דברים בעולם, אתה לא נהנה מהם. תהנה מהם על פי ההלכה, על פי מה שמותר. לכן, הסיבה לכך, מה הסיבה? שהאדם ייתן את הדין על מה שהוא לא אכל? הסיבה היא בגלל שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, וראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה מה?
תוהו
ובוהו. למה? כי אדם אין לעבוד את האדמה. אין בשביל מי. אין מי שירומם. אין מי שיעלה. אין מי שיקדש. כשנברא האדם, אומר לה הקדוש ברוך הוא, ראה, איזה עולם בראתי בשבילך. תיזהר שלא לקלקל את עולמי. ואיך שומרים על העולם הזה? שאדם תהנה ממנו, כי בראתי את זה לכבודך. אתם מבינים מה קורה לאנשים שמתרחקים מליהנות על פי המותר ממה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם? הם כביכול מטריסים כלפי מעלה ואומרים לקדוש ברוך הוא, בהכנעה, כל הכבוד, זה מיותר. מה עשית את זה? שמה צריך את זה? אני לא רוצה, לא בשבילי. ריבונו של עולם, קדש עצמך ומותר לך, אבל תהנה מן העולם, לא בהפקרות חלילה. אבל בשביל זה הוא נברא. לא רק בשבילך הוא נברא, כי מטרת הבריאה ותכליתה היא לרומם. תעלה, זה העבודה שלך. לכן אתם זוכרים מה אמר האדמו"ר, העבודה על גוף הארון היא במה? במעשים שצריכים לבוא עם הלב. זאת כוונת הלב. אני אוכל לא בגלל שזה טעים, אני אוכל גם בגלל שזה טעים, אבל אני אוכל כי הקדוש ברוך הוא ציווה עליי ליהנות מעולמו יתברך. וזה גם טעים, נו יופי, רוצה שיהיה לי טעים. אבל אני אברך לפני ואני אברך אחרי אם צריך, אם אכלתי כשיעור. אבל אני נהנה מעולמו יתברך. אני מסתכל על הבריאה ואני אומר, אין לי ברכה. אין ברכה שאדם רואה יופי של טבע, אין ברכה. אני יכול להגיד, מה רבו מעשיך השם? כולם בחוכמה עשית ומלא ארץ כנך. תגיד פסוק, תגיד הלל, תגיד שיר. אתם יודעים מה? תכתוב שיר משלך. אין בעיה, הקדוש ברוך הוא לוקח. תכתוב את הלב, תפתח את הלב, תן את הלב לקדוש ברוך הוא. שנת השמיטה רבותיי, והמשכן, משמשים כדוגמה לאיך קושרים גשמיות להתעלות. המשכן, עכשיו אנחנו מבינים, גם לפי סברת רש"י, הוא בנוי ומורכב מדומם, צומח, חי, ומי המדבר? הכהנים וישראל שבאו להקריב. המקדש התחיל מלמטה, מהדומם, חי, צומח זה המנחות, חי זה הקורבנות, והמדבר זה האדם, אותו דבר. ואנחנו יודעים שהמקדש הוא כנגד העולם, כנגד האדם, והאדם עולם קטן. זאת אומרת, תסתכלו בכלי המשכן. השבת אנחנו נקרא כלי המשכן ואין כלי אחד שם שהוא לא מכוון לאדם באיברים שלו, הפנימיים, החיצוניים. כולם דמות אדם. מי שרוצה להרחיב, יסתכל בכוזרי, הוא מרחיב על זה, מה כל דבר במשכן כנגד איברי האדם. הלב והמוח והכבד והתחול, המאה, הכליות, הכל. זאת אומרת, המשכן הוא סמל. לכן, אנחנו אומר הפסוק בפרק שלנו, ממש בתחילת הפרשה, הפסוק ח' אני חושב, ועשו לי משכן. מקדש. מה זה ועשו לי מקדש? הרי עשו לו משכן. הציווי ועשו לי, זה לא משכן. ועשו לי מקדש. מי עושה את המקדש? מה הציווי בתכלס, בעומק, בפנימיות של העניין? ועשו מי?
אתם.
לשון רבים, כולם. זה הציווי על כל יהודי, ולא משנה איפה הוא ומה הוא. תקדש את עצמך ועשו לי מקדש אתם בעצמכם, בגופכם. ואז ושכנתי בתוכם, לא בתוכו. אצל כולם. זה מבית ומחוץ לצפנו. כשהשמיטה אומרת שכל אחד בעם ישראל רשאי להיכנס לתוך שלי ומותר לו לקחת, מה הוא עושה באותו זמן? הוא לוקח ומברך, אוכל. באותו זמן אדם מבין שהוא מרומם את כל המציאות, את כל ההוויה, את כל ארבע העולמות. תעשייה, יצירה, בריאה ועצירות. ואז הוא בורא לעצמו, בכוח השמיטה הזו, כמו יתד בקרקע. כי השמיטה, מה כתוב עליה? שאסור מה? עבודת קרקע. עבודת הקרקע היא אסורה. עכשיו, זה מקום הזמן הקודש. שש שנים, תעבוד, בשביעי, תשבות, בשביעי תשמטנה. זה הזמן לקבל את הקדושה. מי שמקדש את עצמו בשישה, ודאי וודאי שסופח אל עצמו את האור המקיף הזה של שנת השמיטה, מבית ומחוץ תצפן. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכנו לעשות מעשים טובים בעיניו, ולעשות עבודה פנימית חזקה שיסייע לנו לעשות את רצוננו כרצונו, כמו שאומרת המשנה. אז נזכה לראות בבניין בית מקדשנו המקווה שאנחנו מפללים עליו, ונזכה לראות בעינינו ממש בבוא משיח תדכנו במהרה בימינו, אמן ואמן.